קיים עלן להלכה ששני הפסוקים והיא בנסוע הארון ובנוחו יאמר, אז הם נחשבים לספר בפני עצמו. כך נפסק להלכה גם בנוגע לתומת ידיים וגם בנוגע להצלה מפני הדלקה. לא בתנאים ולהלכה קיים עלן, שלא די שזה ספר בפני עצמו, אלא שזה עושה את כל ספר במדבר לשלושה ספרים. מכאן אלא מפני שספר חשוב הוא בפני עצמו. כמן עזלה עד אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, חצרה עמודיה שבעה, אלו שבעה ספרי תורה. יש לנו שבעה ספרי תורה, אנחנו יודעים על חמישה ספרים. פרשת ויהי בנסוע אהרון, כך נפסק להלכה, פרשת ויהי בנסוע אהרון לא די שהיא ספר בפני עצמו, אלא שהיא חוצצת בין שני החלקים עד לפרשה הזאת, מהפרשה הזאת ואילך בספר במדבר, והיא הופכת כל חלק, זאת אומרת כל צד עד לפרשה, מהפרשה ואילך, אז כל אחד נחשב בספר בפני עצמו. זאת אומרת שספר במדבר כולל שלושה ספרים בגלל פרשת ויהי בנסוע אהרון. הדבר צריך ביאור כמובן, זה לא נתפרש היטב בדברי רבותינו. מה טעם? מדוע הדבר הזה הוא ספר בפני עצמו? מה יש בו שעושה אותו לספר שלם בפני עצמו? ספר שלם. ספר שלם זה נקרא דבר שהוא גולל פרשה שלמה מתחילתה ועד סופה. מה יש בשני הפסוקים האלה שעושה אותם לספר שלם? ספר. ולא די אלא שזה ספר שחולק את ספר במדבר לשלושה ספרים. היינו שכל מה שנכתב עד הפרשה הזאת, אז הוא שוב ספר אחד שלם. ומהפרשה הזאת ואילך, מי ויהי העם כמתעוננים רע בעיני השם, משם ועד סוף הספר, זה שוב ספר שלם בפני עצמו. מה טעם הדבר? בגמרא כתוב שאת העובדה הזאת, כך כתוב בגמרא, אותו תנא רבי, שכך היא דעתו וכך קיים עליו להלכה, את העובדה הזאת, אז התורה מגלה, התורה מלמדת אותנו בסימניות, באותם סימנים של הנונים ההפוכים, אותם הנונים ההפוכים בתחילת פרשת ויהי בנסוע, והנון הפוך לפני ויהי בנסוע, והנון ההפוך אחרי ובנוחו יאמר, שובה השם רבבות אלפי ישראל. אז יש שוב נון הפוך, שני הנונים ההפוכים מלמדים אותנו את הלימוד הזה. זה הלימוד שנלמד משני הנונים ההפוכים, ללמד אותנו, יש כאן שני נונים הפוכים. נונים הפוכים כלומר שאדם עומד, זה צורת ההפך, אפשר להפוך את זה בכמה צורות, אבל צורת ההפך כאן היא כזאת שכשאדם עומד וקורא את הספר, אז הספר עומד מולו והאותיות הן מכוונות כך שהוא יוכל לקרוא בהן. הנונים ההפוכים מכוונים כך שיוכל לקרוא אותם היושב ממול. זאת אומרת, זה שעומד, זאת צורת ההיפוך. אפשר להפוך את זה בצורה אחרת, אפשר להפוך את זה מימין לשמאל, משמאל לימין, אפשר להפוך את זה צורת היפוך כזאת. אבל זה היפוך שלם, שזה מהפך כאילו שאותו שיושב ממול, זאת אומרת, אני קורא את הדברים האלה והדברים האלה הם מכוונים כך שאני אוכל לקרוא אותם. הנונים עשויים כך שהנונים האלה מכוונים כלפי היושב ממול. זאת צורת ההיפוך. הסימניות האלו, הנונים ההפוכים האלו, הם מלמדים, הם אלו שעל ידם התורה גילתה את העובדה הזאת שהספר הזה הוא ספר בפני עצמו. לפי ערכנו קצת איזשהו כלשהו של כניסה לסוגיה הזו לפי ערכנו. מה מתכוונים? מה אומרים לנו? באיזה אופן אנחנו צריכים לקלוט את זה? מנסה אולי נתחיל מהנוני. התורה גם התחילה את הפרשה בנון ההפוכה. נתחיל מהנוני, מה מתכוון הנון לומר? מה הנונים האלה מתכוונים לומר? מדוע הסימניות הן דווקא בנונים ההפוכים? מובא בשם הגר"א. אבל צריך להקדים לזה כמה דברים. הגמרא במסכת ברכות אומרת, מפני מה לא נאמר נון באשרי? אשרי עיקר מעלתו, עיקר עניינו, שהוא נאמר באלפבטה. הפסוקים הם בסדר האלף, מתהילה לדוד. זה מתחיל בארום עמך ובכל יום עבר חלקה וגדול השם וכן הלאה. האות נון לא נמצאת באשרי. מפני מה לא נאמרה נון באשרי? אז אומרת על זה הגמרא, מפני שיש והאות נון נושאת בתוכה את חלילה את מפלתם של ישראל, משום שנאמר, כך כתוב, משום שנאמר נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. כך אומרת הגמרא, ואף על פי כן, כך מסיימת הגמרא, אף על פי כן, אז דוד שמח את זה בחזרה ברוח הקודש בפסוק סומך השם לכל הנופלים. זאת אומרת כך, הפסוק סומך השם לכל הנופלים, שהוא בא בדילוג אחרי מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור, זה האות מם, אחריה בא האות סמך, והאות סמך אומרת סומך השם לכל הנופלים. מכאן אנחנו לומדים שבאמצע בין המם לבין הסמך חייבת להיות נון כזאת, זאת אומרת חייבת להיות, חייב להיות פסוק כזה שמדבר על נפילה. והפסוק הזה הבינו חזר שהוא צריך להיות אותו פסוק שכתוב שם בספר מיכה, נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל. ומשום כך אז לא רצו לכתוב אותו באשרי, לא רצו, אז דילגו עליו לגמרי והביאו אותו רק ברמז, אבל הרמז הזה הוא כבר רמז מתוך התיקון, זאת אומרת מתוך הפסוק הבא שהוא כבר מתקן את סומך השם לכל הנופלים. אבל המדובר כאן הוא מדובר כן בנפילה, וסומך השם לכל הנופלים זה מה שכתוב אחר כך, וזה מתקן את מה שהיה צריך להיות. הטעם שנפילתם של ישראל חלילה, אותו פסוק שאומר נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל, צריך להיות דווקא מדובר פה הרי בסדר האלף-בית, אז בסדר האלף-בית הדבר הזה חייב לבוא דווקא באות נון. הדבר הזה צריך באור, הוא צריך לבוא כאן דווקא, לא משום שהמילה נפילה מתחילה בנון. יש הרבה מילים שמתחילות בנון כמובן, ואפשר גם אפשר להשתמש בתיבות אחרות. זה שייך לפי סדר האלף-בית לאות נון. אז הדבר מתבאר מטעמם של רבותינו, זה גם במערב זה כתוב, גם בשם הגר"א. ננסה קצת להבין, ביאור הדבר הוא כך. האות נון, כל אותיות האלף בית כולם, אז לפי הסדר המנוי, יש כמה אופנים איך למנות אותם, אבל הסדר הפשוט יותר זה למנות אותם ככף זין אותיות, כלומר חב בית האותיות הפשוטות ואחריהן חמשת האותיות הכפולות, האותיות של כי מנפץ, שהן האותיות הכפולות. אות האמצע בדיוק, כשאנחנו ניקח חפזיים, אז אות האמצע בדיוק זאת האות הארבע עשר. אות הארבע עשר היא אות האמצע, יש 13 מפה, 13 מפה, יחד זה חפזיים. האות הארבע עשר היא אות האמצע. זה במניין אחד. מניין אחר מסדר את האותיות לפי סדרם, דהיינו מונים את האותיות י' ואחר כך ח' כפולה באה בשתיים, ל' ושוב מ' ונון, נון פשוטה. אז אותה אות שנחשבת לאות האמצע לפי המניין הראשון שאמרנו, זאת אות נו, זאת האות הארבע עשר. יוד יוד עשר האותיות, ואחריהם חף למד ומן, זה 13 מכאן, ואחר כך מסמך ואילך עד סוף כל האותיות, כולל כל חמשת האותיות הכפולות, זה משם והלאה, והנון נחשבת לאות האמצע לפי המניין הזה. היא נחשבת לאות האמצעית בדיוק, נון פשוטה נחשבת לאות האמצעית בדיוק. אותה נון שהיא נחשבת לאות של האמצע, עניינה, זאת אומרת, היא המקבילה לעולם האמצע, תמיד תמיד נחשב לדבר שהוא חייב להיות עומד בזכות עצמו. נקודת האמצע אף פעם לא נתמכת על ידי שום דבר אחר, אין שום אפשרות. נקודת האמצע היא תמיד עומדת רק בזכות עצמה, יש לה זכות עמידה. נקודת האמצע נחשבת לנקודת עיקר הקיום של אותו דבר. כל יתר הדברים, כל התפשטות, הסתעפות של כל דבר, אז הדבר הזה עומד בזכות משהו שמעמיד אותו, שמקיים אותו. הדברים מעמידים זה את זה, מקיימים זה את זה. נקודת האמצע, זאת אומרת נקודת עצם הקיום, מה שנחשב לנקודת האמצע באמת, אז הנקודה הזאת היא תמיד לא עומדת, היא לא יכולה להיות עומדת אלא בזכות עצמה בלבד. זאת אומרת, היא עומדת רק עד כמה שיש לה מעצמה זכות קיום. למי שמבין, פירוש הקיום של נקודת האמצע הוא שונה מכל קיום אחר של כל הדברים המסתעפים. כל הדברים המסתעפים, אז הם קיימים בגלל, הם קיימים, דבר אחד קיים בגלל דבר אחר. המושג נקודת האמצע הוא הדבר קיים מצד עצמו, הדבר קיים רק מצד עצמו. זאת אומרת, עצם קיומו של הדבר מעצמו, מצד עצמו, כדבר בפני עצמו. האמצע הוא לעולם לא מצטרף לשום דבר אחר, אלא הוא כאילו הקיום בעצמו. זאת נקודת האמצע. הדבר הזה מפורש בדברי חז"ל. חז"ל אומרים את זה בסגנון שלהם. הסגנון איך שחז"ל מבטאים את הדבר הזה, הפסוק הן עם לבדד ישכון, מהו הן? הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. אומרים חז"ל, זה במדרש רבה בפרשת החודש הזה לכם, הן עם לבדד ישכון. מהו הן? כל האותיות מזדווגים חוץ משתי אותיות הללו. קטע א' ת' הרי י', ב' ח' הרי י'. דהיינו, בקיצור, מה שחזר מתכוונים כאן לומר זה שכלל ישראל דומה לאותיות הן. הן עם לבדד ישכון, הן עם לבדד ישכון. והאותיות הן, זאת אומרת הצירוף, המילה המצטרפת משתי האותיות האלה הן, אז הוא מקביל לכלל ישראל. כלל ישראל דומה לשתי האותיות, הוא קיומו כקיומם של שתי האותיות הללו. האות ה היא אות האמצע באותיות של היחידות, זאת אומרת מאלף ועד ת'. אז כל האותיות האלו הן כולם אותיות הפרטים, אותיות יחידות עד י', שמשם מתחילות האותיות שהן מבטאות עשרות. אבל עד י' אלו האותיות של הערך המספרי שלהם הוא ביחידות, זאת אומרת הן נחשבות כמערכת בפני עצמה. אות האמצע ד' מכאן וד' מכאן, אות האמצע עד ת' היא ה'. באותיות של העשרות אז אות האמצע היא נו. כך אומרים כאן חזר, ובלשונם של חז"ל, אלו אותיות שאינם מזדווגות. זאת אומרת, אלו אותיות שאין להן צירוף למשהו אחר. אלו אותיות חסרות צירוף. האלף מצטרף לתת, ויחד הם יוצרים י', ב' מצטרף לחטא ויוצרים י', וכן הלאה, ג' וז', ד' וו'. אבל ההי עומדת לעצמה, ההי עומדת בודדת והיא לא מזדווגת לאף אחד. כלומר, ביטוי הדבר הזה, זה כמו שאמרנו, כך מבאר את זה המערב, הביטוי של הדבר הזה הוא שלעולם נקודת האמצע עומדת לעצמה. נקודת האמצע היא אף פעם לא עומדת בצירוף. נקודת האמצע מדברת תמיד על הקיום בעצמו, זה הדבר כמו שהוא לעצמו. זה כך באות ה בערך הזה, כך באות נון בערכים של הסבות. היינו הכי יתר על כן, זה גם פירוש המילה שנוצרת משתי האותיות האלו. המילה הן זה עניינה, הן כלומר כך הוא הדבר בעצמו, זה פירוש המילה הן. הן כשאומרים הן, מה מבטאים בזה? הן מבטאים בזה את האומנם הקיום של הדבר בעצמו. הרי כך הוא הדבר, זה פירוש המילה הן. הן עם לבדד ישכון, כדרך שהאותיות האלה שוכנות לבדד. זה מה שחז"ל מתכוונים פה לומר, זה מה שהם אומרים, כדרך שהאותיות האלה שוכנות לבדד. זאת אומרת ההיות שלהם הוא צורת קיום של לא מצטרפת לשום דבר אחר בעולם. זאת לא צורת קיום שכוללת בתוכה שהדבר הזה קיים משום שזה קיים, וזה קיים משום שזה קיים, והם קיימים בצורה כזאת שאחד מקיים את רעהו. אחד, כל המערכת העולמית כולה, אז היא מערכת סגורה בתוך עצמה, והמערכת, כל חלק ממנה מקיים את עצמו ואת שכינו, והם מקיימים זה את זה, והדברים קיימים בתוך המערכת. כך הוא הדבר. כלל ישראל הוא הן עם לבדד ישכון, הוא עומד כדרך שהאותיות הן עומדות. זה מה שחז"ל אומרים, הן עם לבדד ישכון. העמידה של עם ישראל היא עמידה כזאת של לבדד ישכון, הדבר עומד רק מצד עצמו. עד כמה שהוא עומד מעצמו, כך יש לו זכות קיום. ולא, אז הוא מתמוטט, אין לו שום קיום שהוא מתוך הזיווג, מתוך החיבור למערכת כולה. המערכת כולה מקיימת את עצמה. עם ישראל אין לו קיום כזה מתוך המערכת שמקיימת את עצמה, הוא מחוץ למערכת, הוא קיים כהן. זה נפלא להתבונן איך שהתורה מגלה את הדבר הזה במילים האלו. הן עם לבדד ישכון וגויים לא יתחשב, הן עם לבדד ישכון במילה הן. אבל הביטוי היותר מובהק, זה כבר כתוב, הביטוי היותר מובהק לזה הוא האות נון, משום שהאות נון היא אמצע כללי, אמצע לכל האותיות כולם, חוץ מעובדת היותו אמצע דוגמת ה, שזה אמצע ליחידות ואמצע, וזה אמצע לעשרות, זה אמצע לכל האותיות כולם. נמצא שנקודת האמצע מתבטאת בנון, הנון הזה נושא בתוכו את הנפילה של כלל ישראל. דהיינו, זה כלול בנון, אותו נון נושא בתוכו את הנפילה. זה דבר שאם הוא קיים בזכות עצמו אז הוא עומד, ולא, אז הנון הוא סיבת הנפילה. זאת אומרת, סיבת הנפילה היא עובדת היותם אמצע מחייבת שהם יהיו קיימים בזכות עצמם, הם חייבים אחרת. אז מתוך המערכת, בתוך סדר, להבין היטב, בתוך סדר האלפא בטא, אז הסדר מחזיק את עצמו חוץ מהאות נון. האות נון נופלת, האות נון נופלת, האות נון היא נשמטת, היא נופלת, היא לא מקוימת מתוך המערכת כולה, היא יוצאת מחוץ, היא יוצאת מהכלל והיא נופלת. זה מה שהתכוונו ללמד אותנו, להבין היטב, וזה מה שהתכוונו ללמד אותנו בהשמטה של האות נון, מפני מה לא נאמרה נון באשרי. לא נאמרה נון באשרי משום שהנון היא מחוץ לה. יש כאן, יש כאן פרק שמדבר כולו בסדר א', ופרק שמדבר בסדר א' הוא אומר שהאות נון היא מחוץ לסדר, האות נון חייבת להיות קיימת לעצמה. זה מה שאומרים חז"ל, נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל. והפסוק הזה נקרא בשני אופנים, בזמן הנפילה הוא נקרא נפלה ולא תוסיף קום, ובזמן הנחמה הוא נקרא נפלה ולא תוסיף ליפול עוד, קום בתולת ישראל. ככה אומרים חז"ל, ככה הפסוק נקרא, בשני אופנים הפסוק הזה נקרא. הפסוק הזה נקרא בזמן הנפילה, בזמן החורבן, אז כך קוראים אותו, נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל. כך נראית הנפילה בשעת, חלילה בשעת הנפילה. אבל כשהנחמה עולה, אז הפסוק נקרא בצורה אחרת, נפלה ולא תוסיף, כלומר ולא תוסיף ליפול עוד, ומכאן ואילך קום בתולת ישראל. כלומר, בנון הזה עצמה, בנון הזאת, אותה נון נושאת בתוכה את שני הדברים גם יחד. היא נושאת בתוכה את הנפילה, אבל היא נושאת בתוכה גם שאם היא עומדת אז העמידה שלה היא עמידה איתנה שאין לה נפילה יותר. ברגע שהמציאות עומדת בזכות עצמה, אז אין אפשרות להפיל אותה. כמובן היא נופלת אך ורק עד כמה שהיא מתמוטטת מצד עצמה, נקודת האמצע מתמוטטת, אם רוצים למוטט אותה חלילה, אז זה רק שפוגעים בה מיני ובה מצד עצמה. אבל אם היא מצד עצמה עומדת קיימת, אז אין לה נפילה יותר בכלל. להפך, הדבר הזה עצמו הוא סיבת עמידה איתנה שאין איתנות כמו העמידה הזאת. זאת עמידה איתנה שאין לו נפילה לעולם, אם הוא באמת קיים. אז כעת ממה נפשך? נפלה חלילה, וזה נראה שהדבר לא קיים יותר, נפלה ולא תוסיף חלילה, או נפלה ולא תוסיף ליפול קום. אחרי שהיא קמה, אחרי שהדבר הזה קם, אז בזה עצמו, באותו נון עצמו, אז כאן מיני ובי, אז מונח כאן מונחת כאן עוצמה, מונח כאן כוח של קימה שאין כמותו בכל יתר הדברים, שהם צריכים בשביל תקומתם סיוע מצד אחר. אין להם את תקומתם מיני ובי בתוך עצמם. זה עניין אחד. וזה כתוב. אותו הן דורשים חז"ל על הן עם לבדד ישכון, וגם על הן עם כלביא יקום. הן, אותו הן, אותו, אותה סיבה, אותה סיבה. הסיבה הזאת עצמה, אותו הן, שהוא סיבת הבדד ישכון שלהם, אותו דבר יוצר את הכוח, את העוצמה של הן עם כלביא יקום ובגויים, כלביא יקום וכארי יתנשא. כדרך שהן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, אז אותו הן אומר הן עם כלביא יקום ובגויים לא יתחשב וכארי יתנשא. כלבי יקום מאותו הן, זה צורת הקריאה של נפלה ולא תוסיף ליפול עוד. קום בתולת ישראל, כלבי יקום. זאת אומרת, זאת קימה עם עוצמה כזאת שאין מי שיכול, כלומר נפלה ולא תוסיף ליפול. ואני אנסה קצת להבין את הפרשה שלנו. ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים, וארון ברית השם נוסע לפניהם דרך שלושת ימים לתור להם מנוחה. וענן השם עליהם יומם ונוסעם מן המחנה. ועד כאן, עד כאן ספר במדבר א', כאן מתחיל ספר במדבר ב'. ויהי בנסוע הארון, כמו שכתוב, כמו שכתוב וכמו שקיים עלה להלכה, כאן מתחיל ספר במדבר ב'. ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה, קומה השם, קומה השם, ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך, ובנוחו יאמר, שובה השם רבבות אלפי ישראל. עד כאן במדבר ב', מכאן ואילך במדבר ג', ויהי העם כמתאוננים רע באוזני השם, וישמע השם ויחר אפו, ותבער בם אש השם, ותאכל בקצה המחנה. כאן מתחיל במדבר ג'. מה זה רוצה ללמדנו? מה זה אומר? מה זה אומר לנו? איך אנחנו צריכים להבין את זה? ספר במדבר כולו, אז כל עניינו, כמו שמפורש בחז"ל בראשונים, כמו שמפורש בפסוקים עצמם, מפורש בספר עצמו עניינו. עניינו כולו הוא המהלך של כלל ישראל לקראת תכליתם, האופן איך כלל ישראל הולכים ארצה, הולכים לארץ ישראל. זאת אומרת, הם הולכים לאותו מקום ששם הם צריכים להיות, ושם הם צריכים לקיים באופן מלא ושלם את מה שהם קיבלו בהר סיני. זה ספר במדבר כולו, זה כל עניינו. כל עניינו של ספר במדבר הוא המהלך של כלל ישראל, הצורה, האופן. איך ללכת, איך ללכת, איך לנסוע. זה פירוש השם במדבר. מה שהם עשו במדבר זה נסעו, הלכו דרך המדבר. המדבר היה נקודת, היה מקום מעבר. זה היה מקום המעבר. דרך המדבר היו צריכים ללכת ולהגיע למקום למקום קיום כל התורה כולה, למקום שבו צריכים לקיים את כל התורה כולה. אבל המדבר הוא מקום המעבר, דרך, דרכו צריכים ללכת. כלומר, ספר במדבר הוא ספר הדרך. הדרך אל, הדרך לקראת, הדרך אל התכלית, אל המקום שאליו מגיעים. המסע של כלל ישראל, ההליכה מהר סיני, מאותו מקום שבו הם נהיו מה שנהיו, בוא נהיינו לעם, בוא נהיינו לממלכת כהנים וגוי קדוש, זה היה במעמד הר סיני. משם צריכים היו ללכת ולקיים את זה בעולם, להיות בפועל ממלכת כהנים וגוי קדוש, להוציא לפועל את כל מה שקיבלו, את כל התורה כולה שקיבלו בהר סיני. המעבר מהר סיני לארץ ישראל נקטע. הוא נקטע. הוא הגיע עד לנקודת משבר, ומשם ואילך, אז הוא הלך בכיוון אחר. הוא הלך בכיוון לא טוב. זאת אומרת כך, תחילת היציאה, תחילת המהלך מהר סיני, תחילת המהלך הייתה כפי הראוי. היה צריך, כך צריך היה להיראות. אבל המהלך נקטע על ידי כל מה שקרה. מה שבולט זה היה חטא המרגלים. שם נגזר עליהם שלא ייכנסו לארץ. זאת אומרת, נגזר שאותו מהלך שהתחיל במעמד הר סיני לא ייגמר. הוא לא ייגמר. הוא ייגמר רק לעתיד לבוא. אז נגזר, אז, באותו לילה, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. ואז נגזר שבמדבר הזה יתמו פגריכם ושם ימותו. והמהלך נגמר במקום אחד, ואז התחיל מהלך אחר. זאת אומרת, אין מהלך אחד מהר סיני לארץ, אלא שיש מהלך מהר סיני עד למקום שבו הוא נפתע, ואחר כך מתחיל מהלך חדש. אז ננסה להבין, כאן ספר במדבר נשבר לשניים. אלו שני ספרים נפרדים. יש ספר אחד שמביא את כל המהלך עד ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים, וארון ברית השם נוסע לפניהם דרך שלושת ימים לתור להם מנוחה. כמו שמפורש כאן ברש, הייתה נסיעה לטובתם על מנת להביא אותם מהר לארץ. וענן השם עליהם יומם בנוסעם מן המחנה. עד כאן. אחר כך התחילה פרשה שנייה, שהיא תחילת ויהי העם כמתעוננים רע בעיני השם. זה הפעם הראשונה שכתוב לשון של ביקורת על כל כלל ישראל כולו, כל העם כולו, כמתעוננים רע באוזני השם. וכמו שכתוב, תבעירה והספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה. והתחילה פרשה חדשה. זאת פרשה של ויהי העם, השתנה כאן משהו. ויהי העם כמתעוננים רע באוזני, בעיני השם. רע באוזני השם. וישמע השם ויחר פה ותבער במש ותוכל בקצה המחנה. תבערה, האספסוף. התחיל סדר חדש. הסדר הזה הוא סדר של כל הניסיונות שניסו את שאבותינו ניסו כביכול במדבר. והסדר הזה התחיל סדר ש זה לא אותו מהלך שהיה מקודם. המהלך שהיה מקודם התחיל נכון, אבל הוא נקטע. מכאן ואילך התחיל מהלך חדש. והמהלך הזה הוא מהלך שלא להגיע לארץ. זה מה שכתוב כאן בדברי חז"ל. הם היו מתעוננים מלמה מוליכים אותם כל כך מהר, למה דוחקים אותם כל כך, ולטובתם כביכול התכוון בורא העולם להביא אותם מהר לארץ. אבל הם מתעוננים, אז הם לא יגיעו מהר. לא יגיעו מהר פירושו שאנחנו עדיין, אנחנו עדיין בדרך. זה מה שקרה אז, אז באותו חטא, באותם חטאים, כמו שפרשת השבוע שלח בפרשת המרגלים. ואז נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, ואז נגזר, כמו שכתוב בספר תהילים, וישא ידו להם להמית אותם בגויים ולהפיל זרעם בגויים, להמית אותם במדבר ולהפיל זרעם בגויים ולזרעותם בארץ. אז חלה הגזירה שהארץ, אל הארץ צריכים ללכת. זה עוד מהלך אחר, זה עוד רחוק, זה עוד רחוק רחוק, זה עדיין לא הגיע. אילו שני המהלכים, אילו שני המסעות, אילו שני צורות, כאן הספר נקטע לשניים. אילו שני ספרים, אילו שני ספרים, מהלך אחד, וזה היה מהלך נכון והוא נגמר. ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים, ושם הם גמרו את המסע. המסע נגמר, ואחר כך התחיל מסע חדש, והיהי העם כמתעוננים. וזה מסע אחר, זה במדבר אחר, זה ספר אחר, זה מסע בפני עצמו, זה דרך אחרת, זו צורה אחרת של הליכה. גם דרך אגב לא הולכים לאותו מקום. אז הלכו אל הארץ, וכעת הולכים לגלות. זאת אומרת, הולכים בדרך מאוד ארוכה לארץ, מאוד מאוד ארוכה, שהיא עדיין לא נגמרה. אלו שני הספרים. בין שני הספרים האלה יש עוד ספר אחד, ספר שלם, שהספר הזה אומר, הספר הזה אומר שלמרות שנקטע המסע הראשון, אז כל מסע הוא מסע שכלל ישראל נושא, אז הוא מסע ניצחון, הוא מסע לקראת מנוחה. זה ספר בפני עצמו, ספר שלם בפני עצמו, שמדבר, הוא נכנס, הוא נתקע כאן בין שני הספרים, בין שני הספרים של המסעות בפועל. מסע אחד עד פה ומסע אחד מפה, אבל המסע, הספר הזה אומר שהארון נוסע, ויהי בנסוע הארון ויאמר משה, קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. המסע הזה הוא תמיד, בכל אופן, בכל מצב, המסע הזה הוא מסע ניצחון. המסע של הארון הוא תמיד מסע לקראת מנוחה. ובנוחו יאמר שובה השם רבבות אלפי ישראל. כשהארון נוסע, אז המסע שלו הוא מסע של יפוץ אויביך וינוס ומשנאיך מפניך. ובנוחו, אז חוזרת השראת השכינה לכלל ישראל. זה מה שנכנס באמצע. מה שנכנס באמצע זה לומר שבין המסע הראשון למסע השני יש דבר בטוח, דבר שלם, דבר ודאי. כלל ישראל הולך לשם, כלל ישראל נוסע כמו שהארון נוסע. מסע הארון זה המסע שלנו. חז"ל אומרים כאן על יפוץ אויביך וינוסו משנאיך, שאויביך הם אויבינו, אויבינו ואויביו הם היינו הם, משנאה ומשנאינו, משנאינו הם משנאינו. והסיפה היא שובה השם רבבות אלפי ישראל, השראת השכינה עליהם. כאן חייב לבוא ספר שלישי. אילולי הספר הזה, חלילה, אילולי הספר השלם הזה, אילולי הספר השלם הזה, שהוא חייב להיות שלם, הוא חייב להיות שלם, הוא ספר שמתחיל ונגמר. לולי הספר הזה, אז הספר השני של במדבר לא היה נגמר. הוא לא נגמר, הוא לא היה נגמר לעולם. ספר במדבר הראשון נגמר במקום שבו הוא נגמר, וכאן יש ספר בפני עצמו שאומר שמסעי בני ישראל נגמרים. הוא ספר שלם, הוא מתחיל בנסוע וגומר בנופו. זה דבר מעניין, יש דבר מעניין, דבר, יש כאן משהו נפלא להתבונן. בבעל הטורים כתוב כאן שהרמז, שזה ספר שלם בפני עצמו, הוא אומר שהפסוק הראשון יש בו י"ב אותיות כמו הפסוק האחרון בתורה, לכל האותות והמופתים ולכל המורה הגדול ולכל היד החזקה אשר עשה משה לעיני בני ישראל, לעיני כל ישראל. זה פסוק שיש בו י"ב תיבות, הפסוק הראשון, ויהי בנסוע אהרון. אז מספר המילים בו הוא כמספר המילים בפסוק האחרון בתורה, ומספר המילים ובנוחו יאמר שובה השם רבבות אלפי ישראל, יש בו 7 תיבות כפי שיש בפסוק הראשון בתורה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, יש בו 7 תיבות. ללמדנו שהדבר הזה הוא כל התורה כולה, אבל מה שמעניין זה משהו שזה נרמז הפוך. כאן זה הולך מהסוף להתחלה, זה נרמז הפוך. סדר התורה, סדר של כל התורה כולה, הולך כך שההתחלה היא התחלה וההמשך, וזה הולך לקראת סוף. אבל כאן יש ספר שלם בפני עצמו שאומר שהסוף קודם להתחלה. אפילו אם אין התחלה טובה, אבל הסוף יגיע. זאת אומרת, הסוף מובטח מראש. זה רמז נפלא. כאן בעל התורים על הטעם רומז, אומר שבזה רמזו לנו שזה ספר שלם. מניין התיבות, הוא אומר, זה כמניין ה... כי מניין התיבות של הפסוק הראשון בתורה והפסוק האחרון בתורה. זה ספר שלם, עניינו של ספר שלם זה שיהיה, הוא גולל יריעה שלמה, הוא גולל מערכת, מהלך שלם. עניינו של ספר הוא בזה שהוא פותח מהלך וסוגר אותו עד הסוף, אחרת זה לא ספר, זה לא נקרא ספר אחד שלם. כל ספר, אז הוא נושא בתוכו את שלימותו, לכן הוא נקרא ספר, משום שהוא פותח ואת מה שהוא פתח הוא מסיים. זה מהלך שלם שהוא נסגר, נגמר, מגיע עד סופו, לכן זה ספר. כאן בשני הפסוקים האלה, בשני הפסוקים האלה מדברים, הם אומרים עוד פעם את כל ספר במדבר. אבל כל ספר במדבר כפי הסדר שהוא נעשה, אז הוא נעשה בשניים, הוא נעשה באופן אחד, ואחר כך בפועל הוא נעשה באופן נוסף. ושני האופנים האלה הם שני ספרים שלמים. כך זה התחיל וכך היה רצוי, וכך זה קרה בפועל, וכך הוא נתגלגל והגיע עד סופו, עד לעיני בני ישראל בכל מסעיהם, שזה אלו המילים האחרונות של ספר במדבר. ספר במדבר ג', וכל ספר במדבר כולו. שמדבר על כל המסע כולו, מתחילתו ועד סופו בשני פסוקים. ספר שלם. הספר הזה הוא הספר שמבטיח הוא הספר שבו אנחנו אחוזים, הספר שמבטיח שהמסע יגיע לסופו. בגמרא כתוב, הגמרא במסכת יבמות ועוד מקומות הגמרא מזכירה את זה, כתוב בגמרא שהשכינה שורה בדווקא על חף בית אלף מישראל. ובנוכו יאמר, כתוב בגמרא תנו רבנן, ובנוכו יאמר שובה השם רבבות אלפי ישראל, מלמד שאין השכינה שורה על פחות משני אלפים ושני רבבות מישראל. הרי שהיו ישראל שני אלפים ושני רבבות, חסר אחד, אז אין השכינה שורה. זאת אומרת, המספר ההכרחי שהשכינה תשרה בישראל, המספר השלם הוא 60 ריבו. אבל יש מספר מינימום, מספר קטן יותר, מספר יותר מצומצם, והמספר הזה הוא 2,200, דהיינו 22,000, 2,200. גם זה כתוב בשם הגר"א, שטעם הדבר הוא במה 60 ריבו זאת קומה שלימה של כלל ישראל, זאת צורה שלימה, כל כלל ישראל כולו זה 60 ריבו, זה המספר השלם של יוצאי מצרים, מצרים באי הארץ, 60 ריבו זה המספר השלם של כל כלל ישראל כולו. 22,000, מה עושה את זה למספר שלם? איזה מין מספר זה שהופך אותו למספר שלם? אז כתוב בשם הגר"א, שזה מקביל לחסבית אותיות. כך כתוב בשם הגר"א, זה מקביל לחסבית האותיות. העניין הוא כך, לנסות להבין, האותיות כולם הם הביטוי של גילויה בדברה, כביכול בורא העולם נתגלה בבריאת עולמו, והגילוי הוא במאמרות של מעשה בראשית, בדבר השם שמיים נעשו, כביכול בורא העולם אומר כאן משהו. כל מה שנאמר בעולם, אז הכל בא לידי ביטוי באיזשהו צירוף של אותם חבית אותיות. זאת אומרת, כל מה שנתגלה, השורשי כל הגילויים כולם נמצאים באותם חבית אותיות, משום שעל ידם הכל מתגלה, נמצא שהם נושאים בתוכם את שורשי כל הגילויים כולו, וכל גילוי הוא אף הוא גילוי ממין בפני עצמו. מה שא' מגלה לא מגלה ב', מה שב' מגלה לא מגלה ג' וכדומה, וכן הלאה. הגילוי מכוון כלפי מי שיודע לקרוא אותיות, יודע לקרוא אותיות, יודע לשמוע אותיות, יודע, אותיות מדברות אליו. אותם אותיות מדברות אל בני ישראל, אל אלו שהם קוראים את האותיות האלה, שהם שומעים אותם, שהם מבינים אותם, שאליהם האותיות מדברות. מספר שלם תמיד, מספר שלם, אין לנו מספר במערכת המספרים בתורה, אז אין מספר יותר מאלף. מספר שלם הוא אלף, רבבה הוא לא נחשב למספר שלם, אלא להפך, הוא נקרא כך על שם הריבוי, זה הרבה, הרבה, רבבה זה הרבה. אבל מספרים שלמים, מספרים עם שם, שלמים, אז המספרים הם 1, 10, 100 ו-1,000. ריבו זה נקרא הרבה, הרבה. כל המספרים מרבבה ואילך, לא מספרים מוגדרים, רבבות, הרבה. רבבה כצמח השדה נתתי. זאת אומרת, זה דברים חסרי מספר, זה דברים שהם לא מוגדרים במספר. הרבה רבבה. במספר אלף, זאת אומרת בכל אלף מישראל יש המבוקש. דהיינו, בכל אלף יש אחד מאותם גילויים. מכיוון שכל אחד ואחד הוא פרט מאותה מערכת גילויים, אז בכל אלף יש אותו גילוי שאותו אנחנו מחפשים. חסבית אלפים בישראל, זאת אומרת 22,000, אז הם כוללים בתוכם את כל הגילוי, כל מה שרצה בורא העולם לגלות בכל החסבית אותיות. אם ניקח 22 איש, אז אין לנו שום ביטחון, אין שום ביטחון מלא שאנחנו פגענו. יכול להיות שכל אדם ואדם יש לו משהו, אבל לא, אין כאן ביטחון מלא שיש לנו מכל קבוצה בשלמות. ב-22,000 יש לנו מכל קבוצה בשלמות. לכן השכינה שורה מינימום על 22,000 מישראל, 2,000 ושני רבבות, כך כתוב בשם הלב, עם קצת תוספת הסבר. הדבר קשור לאותו גילוי של חסבית אותיות כלפי זה, לכאן זה מכוון. ובנוחו יאמר שובה השם רבבות אלפי ישראל. זה מתכוון לומר שגם כשלא תהיה קומה שלמה בכלל ישראל, אבל זה מספר מינימום. מספר המינימום הזה גם הוא די. זאת אומרת, זה מה שהתחדש כאן. להבין, גם כשלא תתאפשר השראת שכינה על 60 ריבו, אז חייבת להיות השראת שכינה על 22,000 לפחות. שובה השם ובנוחו יאמר שובה השם רבבות אלפי ישראל. כאן זה מספר מינימום, מלמד שאין השכינה שורה על פחות מ2,000 ושני רבבות מישראל. והגמרא מוסיפה ואומרת, הרי שהיו ישראל 2,000 ושני רבבות, חסר אחד, וזה לא עסק בפרייה ורבייה, אז הוא גורם לשכינה שתסתלק מישראל. יכול להיות אדם שמעקד את כל העתיד על ידי זה שבאשמתו חסר אחד לאותו מספר מינימום. היום אנחנו במצב שאנחנו בעצם, למה שאנחנו מחכים בעצם, לא נראה לנו עכשיו, כרגע לא נראה לנו שאנחנו נוכל להגיע, זה לא בהישג ידינו, להגיע למצב שיהיו 60 ריבו ראויים להשראת שכינה. אבל מספר המינימום חייב, הוא חייב להיות, אין השכינה שורה בפחות. אנחנו היום מחכים לגמר הזה, לסיום הזה של ספר במדבר, ספר במדבר ב', ספר במדבר של ויהי בנסוע אהרון. ובנוחו יאמר שובה השם רבבות אלפי ישראל. גם זה מצב שיביא אותנו למנוחה. אני רוצה במאמר מוסגר, ספר שלם ויהי בנסוע, פרשת ויהי בנסוע, שני הפסוקים האלה הם ספר שלם. זה לא ייתכן שיהיה ספר שלם בלי שום מצווה, בלי שום חובה. יעבור עלינו ספר שלם ולא יחייב אותנו בשום דבר, זה פשוט לא ייתכן. כבר שואלים את זה המפרשים, מה הדין עבורנו, מה החובה שנשארה לנו מהספר הזה? במה אנחנו מחויבים מכוחו של הספר הזה? אז מה שכתוב בגמרא כמובן זה להרבות את אותם מקבלי תורה, את אותם ראויים להשראת שכינה, להרבות את אותם אנשים. אמת, אבל זה לאו דווקא באופן אחד, זה לאו דווקא באופן של כל אחד ואחד. והתפיסה כאן היא כזאת, מכיוון שיש מספר מינימום, יש מספר מינימום, אז כדרך שכל אדם יודע שבזמן שמניין בנוי עליו אז הוא אחראי, אדם אחראי למניין, אם הוא לא יבוא מתבטל המניין כולו, מתבטל המניין כולו, כלומר הציבור הופך להיות פרטים חסרי צירוף, בלי אפשרות ביטוי, בלי אפשרות לעשות שום דבר, והוא אחראי לציבור כולו. מספר המינימום הזה, מספר המינימום 22,000, זה מספר לא גדול, לא גדול, במספרים של היום זה מספר קטן מאוד. אין השכינה שורה על פחות משני אלפים ושני רבבות מישראל, זה מספר קטן, אבל הוא הלכה למעשה. הגמרא מביאה ממנו, הגמרא מוציאה ממנו הלכה למעשה, הגמרא מוציאה ממנו דין בדיני פריה ורבייה. בגלל הסיבה הזו ש22,000, אז זאת סיבה שהאדם חייב לדאוג, חייב להתעסק בלפרוץ ולרבות, כי הוא חייב, הוא חייב את הציבור הזה להאמין. זאת אומרת, את ציבור המינימום חייבים להעמיד לבורא העולם. מי שלא דואג להעמיד לפחות את המינימום הזה של ציבור, אז הוא יכול להיות נאשם, כמו שכתוב, הוא גורם לשכינה שתסתלק מישראל. זה לשון הגמרא. אנחנו ציבור קטן, אנחנו באמת ציבור קטן, אבל זה בהישג יד, והאחריות היא על כל אחד ואחד. 60 ריבוע זה דבר שהוא מעבר להשגתו של כל פרט ופרט, אי אפשר להגיע לדבר כזה. אבל במספרים כאלה אז האחריות כבדה הרבה יותר על כל אחד ואחד. כל אחד ואחד חייב להיות, כל אחד ואחד חייב להיות. חומש במדבר נקרא חומש הפקודים, חומש הפקודים, חומש הפקודים, חומש הפקודים, תקראו לזה איך שתקראו, בכל אופן כך זה נקרא. שני עניינים ישנם בספר במדבר, המסעות והמניין. כלל ישראל נמנה, הולך ונמנה כמה וכמה פעמים, ונוסע, הולך הלוך ונסוע. במדבר הקטן הזה, אותו חומש במדבר של שני הפסוקים האלה, גם הוא חומש הפקודי, יש בו מסע ויש בו מניין. ויהי בנסוע הארון, כלל ישראל נוסע, קומה השם ויפוץ וינוס ומשמח ובנה, ובנוחו יאמר שובה השם רבבות אלפי ישראל. זה חומש פקודים קטן, יש כאן מניין, יש כאן מניין ומסע, זה כל עניינו של ספר במדבר. והמניין הזה זה מניין מחייב, כל אחד ואחד הוא ידאג בפינה שלו להיות ראוי להשראת שכינה. אז הדבר הוא בהישג ידינו להגיע לשני אלפים ושני רבבות, זה מספר שהוא בהישג יד. ואנחנו מובטחים שבמספר כזה השכינה שורה, במספר כזה, שיש אנשים במספר כזה שראויים שהשכינה תשרה עליהם, שהם לא מסלקים את השכינה מישראל, הם לא דוחקים רגלי שכינה, הם לא מסלקים בפועל בידיים, אבל השכינה כן תשרה לישראל, ואז יבוא הסיום לספר במדבר. זה באחריותו של כל אחד ואחד. Thank you. נראה עוד נקודה. נחזור לאותו עניין של הנונים, שהם הביטוי בספר הזה. הנונים הם הפוכים. יש כאן נונים הפוכים, והנונים ההפוכים הם אלו שמלמדים אותנו שהספר הזה הוא ספר בפני עצמו. והסימניות, כמו שכתוב בגמרא, אותם סימניות הם הנונים ההפוכים. נון הפוכה, כלומר כלפי היושב ממול, נון שנקראת על ידי היושב ממול, נון, ושוב נון, נון הפוכה בתחילה שני הפסוקים האלה ונון הפוכה בסופם. ואלו שני הנונים הם אלו שבאו ללמדנו שהספר הזה הוא ספר בפני עצמו. והלימוד הוא זה, זה כמעט מובן מאליו, הלימוד הוא זה, פה מלמדים אותנו וגם זה כתוב בשם הגרח. הנונים ההפוכים מלמדים אותנו שאנחנו שייכים לנונים, אפילו שמצידנו אנחנו לא שייכים אליהם. הנון כאילו חלה עלינו מלמעלה, זאת כאילו נון שלו. כל מי שנותן לי דבר לקרוא, אז הוא מגיש את הדבר אליי, והדבר הוא מכוון לקריאה שלי. אבל כל מה ש... היחס כאן הוא היחס בין נותן התורה לבין מקבלי התורה. הנונים ההפוכים הם הנונים שכביכול בורא העולם קורא אותם ולא הפך אותם אליהם. הם הנונים שלו, הם לא נהפכו אליהם. אלו הנונים ההפוכים, ההפוכים כלפיו ולא כלפיהם. את זה מלמדים אותם נונים הפוכים. אמר רב כהנא, כדרך שחלוקים כאן באותם אבנים שנכתבו על בכניסה לארץ, כך חלוקים באבני אפוד. מיתנה, שתי אבנים טובות היו לו לכהן גדול על כתפיו. זה גמרא במסכת סוטה בדף ל"ו. אחת מכאן ואחת מכאן, ושמות 12 שבטים כתוב עליהם, שישה על אבן זו ושישה על אבן זו, שנאמר שישה משמותם על האבן האחת ועל האבן השנייה כתולדותם. שנייה כתולדותם ולא ראשונה כתולדותם, בני שיהודה מוקדם. וחמישים אותיות היו, 25 על אבן זו ו25 על אבן זו. היו שכותבים את שמות כל השבטים כולם, אז יש כאן 50 אותיות, מבטאים את כל כלל ישראל כולו, שמות כל השבטים כולם, כל י' ב' השבטים. אז יש כאן 50 אותיות, חפי על צד זה וחפי על צד זה, כך אומרת הגמרא. שואלת הגמרא, כשניכנס למניין נמצא רק 49, אין 50, יש רק 49, כך מקשה הגמרא. אני 50 אותיות, 50 נק אחד אהביה, אחד פחות. אומרת הגמרא, אמר רב יצחק, יוסף הוסיפו לו עוד אחת, שנאמר עדות בי הוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים. מי שמשלים ל-50, כך כתוב בגמרא, מי שמשלים, זה תירוץ אחד בגמרא, יש עוד תירוץ בגמרא, מי שמשלים ל-50 זה אותו ה' של יוסף שהוסיפו לו על שמו בזמן שהוא היה חייב ללכת בגלות בצאתו על ארץ מצרים. הוסיפו לו ה' אחת על שמו, ובזה השלימו את כלל ישראל לנון. זאת אומרת, נתנו להם קיום גם במצרים, ואת הקיום שנתנו להם גם שם, זאת התוספת בשמו של יוסף ששמה את כל כלל ישראל כולו בנון בחמישים. דהיינו, לפני שזה נשלם, לפני ההשלמה של אותה תיבה, אותה תוספת של עדות ביוסף, לפני שזה הושלם, אז לא הגענו למצב שנוכל לעמוד גם ב... אם חלילה נזדווג לגויים, אז חלילה ניפול, חלילה ניפול. דהיינו, כל מי שלא עומד מכוח עצמו, אז יש מישהו שיכול להביא אותו. אבל הוסיפו לו, וזה דבר נפלא להתבונן, כשהוסיפו ליוסף את ההי, אז שמו את כלל ישראל במצב של הן עם. אותה הי גמרה את מספר כל שמות השבטים לנון, המספר נגמר לנון, וכאן הן עם לבדה לשכון, ובגויים לא יתחשב, והם יכולים לרדת למצרים. הן עם לבדה לשכון, ובגויים לא יתחשב, כעת אפשר לרדת למצוא. הנונים ההפוכים מתכוונים ללמד אותם, בין אם אנחנו בצורה כזאת קיימים ובין אם אנחנו לא קיימים בצורה כזאת, בין אם אנחנו כפי שאנחנו נראים, אנחנו שייכים לבמדבר ג' לויהי העם כמתעוננים וכולו, מתעוננים ומתעוננים והולכים וחוטאים ולא הולכים בדרך, לא הולכים בדרך, לא הולכים באותה דרך שהיא צריכה להוביל לאן שצריך, לאן שצריך להגיע. אז באים הנונים ההפוכים ומגלים לנו ש ניתנו לנו נונים הפוכים, זאת אומרת נתגלה לנו איך מסתכלים עלינו משם. נונים הפוכים מלמדים אותנו איך קוראים אותנו משם, מהצד השני. מאותו צד אז יש נון לפני ויהי בנסוע ויש נון אחרי ויהי בנסוע, ומשום כך אז המסע שלנו הוא תמיד מסע בלעדי. אנחנו תמיד צועדים, תמיד, לעולם אנחנו צועדים בדרך שהיא תוביל לסוף המסע של שובה השם רבבות אלפי ישראל. אבל התנאי הוא רבבות אלפי ישראל, זה תנאי. זה מה שרצינו היום לבאר, קצת לתפוס, קצת להבין משהו מהסוגיה הנוראה הזאת של חלוקת ספר במדבר לשלושה ספרים. ספר ועוד ספר, ושני הספרים האלה מחייבים עוד ספר, משום שהספר ג' הוא עוד לא נגמר. אז כדי שספר ג' ייגמר, ושספר ג' זאת אומרת הבפועל של המהלך, כדי שהוא ייגמר, אז חייב להינתן לנו עוד ספר שלם שמתחיל את המהלך וגומר את המהלך בין שני נונים הפוכים. אותם הנונים ההפוכים אומרים נפלה ולא תוסיף ליפול, קום בתולת ישראל. זה אומר את ההן עם כלבי יקום וכארי יתנסה. זה אומר שהבנסוע יגיע לבנוחו. בתנאי אחד, בתנאי אחד, שיהיו 22 אלף איש שכל מערכת החיים שלהם תהיה בין שני נונים הפוכים. אם נחיה באמת בין שני נונים הפוכים, זאת אומרת נחיה באותה נקודת אמצע, באותה נקודה, באותה נקודה שנתפסת כך או חלילה נפילה גמורה, או הן עם כלבי יקום. הן עם כלבי יקום מחייב הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתפשר. זאת צורת הקיום, שבתוך המערכת הזאת, בתוך זה, המסלול שבין שני אותם נונים הפוכים. אז המסלול הוא שני הפסוקים האלה, ויהי בנסוע אהרון ובנוחו יומם. רק באופן כזה תהיה השכינה שורה בישראל. רק באופן כזה. תנאי מחייב. שיהיו 22 אלף מישראל שיתקיים בהם עד כמה שאפשר במילואו, וכל אחד יכול לעשות בדבר הזה, יתקיים בהם במילואו, הם עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. ואם זה יתקיים, יתקיים בהם גם הם עם כלבי יקום וכארי יתנשא.